אנחנו נמצאים בעיצומו, במרכזו של חודש אלול, וכפי שידוע, המילה אלול, אלול, זאת מילה בארמית שהתרגום שלה הוא חיפוש וחיתות. כפי שנאמר בתחילת פרשת שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען, אומר שם בתרגום אונקלוס שלח לך אנשים ויתרו, מתרגם על המילה ויתרו ויעללי, ויעללי, כך כתוב שם, וו יוד א' למד למד יוד, ויעללי ית ארעה, שיתורו יעללו, כלומר לחפש ולתור. זה יום, זה חודש, שהמשמעות של החודש והשם שלו שמורה על המהות שלו בהשגחה פרטית היא, המשמעות הוא לחפש, לתור בנבחי הנפש, כדי שאדם באמת יחיה את עצמו, ייכנס לתוככי עצמו ויכיר את עצמו. כמו שנאמר בתכלית של כל ה-40 ימים הללו שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים, בתפילת נעילה אומרים, ותכירהו לעמוד לפניך. להיות אדם שעומד מול הבורא ויודע בדיוק מי הוא ולאן יעדיו, בלי שירמה את עצמו ובלי שישלה את עצמו, לא בנחיתיות כלפי מטה ולא ברוממות כלפי מעלה, אלא ידע ויבדוק היכן הוא נמצא, ידע ויבדוק מי הוא באמת, ולפי זה ידע לנתב ולכוון את מהלכיו, את יעדיו, את מטרתו בחיים, את תכליתו בעולמו. וזה בעצם הזמן הזה של אלול, כשידוע שניתן לצורך העניין הזה, ניתנו 40 יום, משום שב-40 ימים זה זמן שאדם מזהה את עצמו ויכול לבנות את עצמו מחדש ב-40 יום הללו, שהם ימי יצירת ולד. עוד 40 יום ונינווה נהפכת, כך הנביא אומר יונה לנינווה, וקוראים ספר שלם בתנך מספר תרי עשר, ושמו ספר יונה, והספר הזה נקרא ממש לפני נעילת שער. באותו זמן, באותו מקום שם, ממש לפני שנועלים את השער ביום ה-40, שנקרא יום הדנשמתה, היום ה-40, יום של צורת אדם חדשה, אומרים לאנשים, תזכרו ותיקחו דוגמית מאותו עניין של יונה עם נינווה. יונה נשלח כדי להגיד דברים ברורים, נינווה הגיע לרף גבוה שלא ניתן יותר למחול, והיא נהפכת. מה קרה בסוף? נינווה לא נהפכה. מה קרה אם דבר השם לא התקיים? דבר השם נאמר בצורה ברורה שהיא תהפך. ונינווה לא נהפכה, אבל היא כן נהפכה. האנשים התהפכו. עוד 40 יום, כשנמצאים ביום ה-40 שמראש חודש אלול, אז ביוד בתשרי, כשכבר נוטים צללי ערב ונועלים את השער, נותנים לאנשים את הדוגמה האחרונה איך מתהפכים, מי באמת התהפך ומנע את המהפך בעיר עצמה. יש ברירה להחליט מי התהפך, העיר או האנשים. ו-40 יום הוא מספר מכוון, כידוע, 40 יום הוא זמן שבו הוולד נהיה ממאיה באלמה למציאות של גוף אדם על כל דינה וכל משמעויותיו ההלכתיות. אישה שמפלת עובר לאחר 40 יום, היא נידונת כאישה שילדה כבר את הבכור שלה. ואם היא תתעבר שוב ותילד בן, הוא כבר לא נידון כבכור. אבל אם היא ילדה, אם היא הפילה לאחר 39 יום, לא. זה עדיין לא בגדר צורת אדם, וממילא אם היא תתעבר ותילד שוב, הוא יהיה נידון כבכור. במשנה כתוב בעולות, אותו גוש בשר שאישה הפילה נידון לאחר 40 יום, נידון כמת. ומת, האינדיקציה של תומת מת מתבטאת בזה שהוא מתמה לא רק במגע ובמסע, אלא גם באוהל. כל דבר שמתחת לאותו גג שמאהיל גם על המת, מתמה. אבל אם הוא היה לפני 40 יום, לא נתמה באוהל. 40 יום זה זמן של יצירת צורה חדשה, זה גם זמן להרס הצורה הישנה שאולי גדלה בצורה מעוותת כדי לבנות משהו חדש, וזה 40 ימי מבול. המבול, מסביר רבינו המהר"ל מפראג, היה 40 יום בדיוק, משום שהעולם גדל בצורה מעוותת ולא הייתה שום ברירה, היו צריכים להחזיר אותו למים, למצב של חומר בלי צורה, כדי לעצב צורה חדשה. מים זה תמיד הסמל למציאות של חומר בלי צורה. אז לעצב צורה חדשה, מחזירים את העולם למים. מי ששם לב בפיוט הנורא המזעזע של 10 הרוגי מלכות שאומרים אותו במוסף של יום הכיפורים בסדר העבודה, אז שם מתחילים להתלונן, אז בת קול יוצאת ואומרת, שתוק, אם אתם ממשיכים לדבר, אני מחזירה את העולם למים. כלומר, העיוות יגיע לרמת סטייה כזו שכבר לא ניתן לקיים את הסטייה הזו. ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. אז חוזרים, והזמן הוא 40 יום. חוזרים לכבשנות, חוזרים למצב הבסיסי של החומר, כדי לעצב צורה נכונה יותר. 40 יום. כתוב בספר רבי אלימלך מליג'נסק, יש צטל קטן שכתוב שם שאם אדם רוצה לתקן איזושהי מידה מגונה שיש לו, קינה, תאווה, כבוד, צרות עין או משהו כזה, אז הוא ממליץ לו שבמשך 40 ימים רצופים יקופף את עצמו וישתדל ברצף לצד השני, ואני אומר לו שאם הוא יעשה את זה, הוא יקנה לעצמו את תיקון מסוים של המידה הזו, מיצוע, איזושהי שליטה על המידה הזו. למה 40 ולא 45, או לא 30, או לא 50? תשובה, יצירה. תורה ניתנה ל-40 יום, נשמה ל-40 יום, וזאת המציאות של המספר 40 שיש גם במקווה טהרה. 40 שאה בתוך מקווה מוציא אדם גוי והופך אותו לאדם יהודי. אומר ספר החינוך, הרעיון בתבילה במקווה זה שאדם חוזר למצב של רוח אלוקים מרחפת על פני המים. שוב, הוא חוזר למצב של לא בן קיימה, ומבטל לעצמו החיבור הזה אל המים הטבעיים הללו, מים שלא נכנסו לכלי, שהוא חוזר אל מציאות חדשה, הולדה עצמית, וכן הלאה. 40 שנה של ישראל במדבר ככלל ישראל, 400 שנה שרבי פריידה מלמד את אותו תלמיד קשה הבנה, ושוב ושוב חוזר וזוכה ל-400 שנה. 40 יום העורבים מחלקלים את אליהו ומפרנסים אותו. 40 פעמים חוזרים למי שלא הבין, כך כתוב בגמרא, שתנה מיני 40 זימנים ודם ילי כמנח בכיסי, הוא שנה לו את הנושא הזה. 40, מה הסוד? בעוד הרבה מקומות הנושא הזה מופיע, וסוד הדבר תמיד. 40 יום לפני יצירת הולד, בת קול מכרזת, בת פלוני לפלוני. הזמן הזה של 40 יום עוד לפני שהוא קיבל את הצורה שלו, ממש, לכתחילה ממש, בזמן העיבור, ישנה את ההכרזה של בת פלוני לפלוני, משום שזאת צורת נשמה אחת. זה הזמן שניתן לנו 40 יום, כדי להרוס את המבנה הקודם הלא תקין בסוף השנה הקודמת, ולבנות צורה נכונה יותר. 40 יום של היבנות, כשמגיעים, כפי שהרמב״ם קורא ליום הכיפורים, קץ מחילה וסליחה לישראל. הוא מגיע לזמן של התכלית, ואז הוא בא לבורא, אני אחר. איני אותו האיש שעשה זה המעשה. כך מגדיר הרמב״ם את הבעל תשובה, האמיתי, הגמור והשלם. החלפתי כתובת, כתוב שם מדרכו של בעל תשובה, שהוא משנה את שמו, משנה את מקומו, לומר, איני אחר, הוא משתמש באמצעים סימבוליים, בכל מיני סמלים, כדי שימחישו לעצמו שאכן הוא אדם אחר, וזה מתבטא בזה שזהו זה, הכתובת של העונש טעות, לא אני הכתובת, נולדתי מחדש, האדם זה לא אבן, האדם הוא לא דומם, האדם הוא יצור חי עם נשמה, ויש מה שנקרא שינויים אמיתיים בהווייתו של האדם. כולנו מכירים אנשים שאכן השתנו, ולא שינויים חיצוניים, שינויי אמת, אצילות יתר, מלכותיות יתר, גובה, מבט אחר על החיים ששינה את כל התגובות הכי ספונטניות של האיש. מה קרה? זאת, הלזות לא תיקרא היוולדות מחדש. זהו זה. עיר פרא, זה הלידה הראשונה שהתינוק בא לעולם. עיר פרא. כוחות גנוזים, פוטנציאליים, לא מסודרים כרגע בינתיים. פרא. אדם ייוולד. הוא צריך להוליד מעצמו צורת אדם. עיר פרא, אדם ייוולד. אלה 40 יום של אלול, ואנחנו ב-40 יום האלה ראיתי דבר מדהים בדברי הנציב מוולוז'ין, שמחפשים את עצמנו ורוצים לחטט ולהכיר מי אנחנו. להכיר מה המבנה, מי אנחנו באמת, מהם הכוחות הפועלים בקרבנו, ולמפות אותם נכון, לזהות אותם נכון, ולדעת כיצד לפעול. ראיתי דבר בדברי הנציב, יש דרשות הנציב, כותב שם בתחילה, שכידוע, ראש השנה נקרא זמן של לידת האדם. לידה. זה הזמן ש... זהו זה, עבר 40 יום המינימליים של יצירת צורת אדם, עיבור, ופעמיים זה מופיע בספר תהילים, מעניין, בפרק כף בית ובפרק כוף בית. בפרק כוף בית נאמר שם, תכתב זאת לדור אחרון. מעניין, הנביא אומר, דוד המלך, תודיע לדורות האחרונים הללו, שלא התייאשו, פנה אל תפילת הערער, ולא בזה את תפילתם. הבורא פונה, אומר הילקוט תהילים, במדרש תהילים שם בפרק קוף ב', תיכתב זאת לדור אחרון, שלמרות שיש להם מצב שאין מקדש, ואין משכן, ואין מזבח, ואין עבודת לפני ולפנים, ואין עבודת כהן גדול, ואין סיר המשתלח, ואין מה שינקה אותם, דבר שבזמן המקדש, רק לדמיין, כדאי לקרוא את התיאורים החיים האלה, היום היה מי שערך בזמננו את התיאור בצורה מושכת ביותר, כיצד הייתה נראית עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, איך זה יום שמחה זה היה, כל כפרת עם ישראל תלוי באותו אדם שער כל הזמן, ומפעילים אותו, הכהן הגדול, האדם הקדוש ביותר שנאמר בו, ויבדל אהרון להקדישו קודש, קודש, קודש קודשים, ביום הקדוש, במקום הקדוש, וכשהוא יוצא בלא פגע, לשון של זהורית נהפכת ללבן, ביטוי אלוקי שמימי, ניסי, אל טבעי, פתאום איזשהו חוט מלבין, אשרי עין ראתה חוט השני שהופך להיות מלובן, אם יהיו חתיכם כשנים, כשלג, יום הכיפורים היה יום שמח ביותר, זה כמו אדם שלקח על עצמו חבילות ענק של לכלוכים ומסעות, ובמוצא יום כיפור מרגיש הקלה, מרגיש הוא עבר רחצה, רחצו, היזקו, הסירו רוע מעלליכם, הוא פשוט התרחץ לאחר שבמשך שנה שלמה הוא לא התרחץ. רבי ישראל מסלנט היה אומר שאשרינו אם היה לנו יום כיפור פעם בשנה, פעם ב-70 שנה, על אחת כמה וכמה, מי שיש לו פעם בשנה שלא מצטברים לו לכלוכים כאלה וגורמים לו להקל, הנפש היהודית האמיתית כתוב בתוספות שיש יום טוב מיוחד במוצא יום כיפור שבת קול יוצאת ואומרת לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב ינך כי כבר רצה אלוקים את מעשיך והולך מחיל אל חיל לתקיעת יתד ראשון לסוכה. ההרגשה הנפשית היא לא שהתפטרתי מהצום, מה פתאום? דבר כאן, מי חושב על אוכל בזמן שהוא נמצא מרומם מעל כל מיני עניינים גשמיים, משול כמלאכים, לובש לבן, צועק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הרגשה פנימית של טהרה, של התקרבות יותר, של אבן שנמשכת, אבן, ברזל שנמשכת למגנט, הרגשה של נקיות, של זוך, של טוהר, של באמת אדם שקרצפו אותו. וזו הרגשה המיוחדת ליום הכיפורים, זה היוולדות. אז כתוב שמה, תדעו לכם, תיכתב זאת לדור אחרון, שמה? שלמרות שיגיעו דורות, שאין להם מקדש, וזה לא נושא אופי כזה, ולא רואים את הכהן הגדול עם הסיר המשתלח וכל המרכיבים הנפלאים של הפעם בשנה הזה, אבל נשאר להם דבר אחד, שאם משווים אותו, סימן שהוא שווה במשקלו למה שאין לנו, תפילת ראש השנה ויום הכיפורים. הדבר הזה נשאר, וכתוב שם פנה אל תפילת הערער, למרות שזה ערער, זה משהו מנותק, משהו יבש, ולא בזה את תפילתם. תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא, אומר שם במדרש תהילים בפרק קוף ב', עם שנברא בראש השנה ביום הכיפורים, מחדש, מנת החיים מסתיימת. כל שנה, כל שפע מן השמיים, כידוע, יורד ביחידות של שנה. אין 120 משנה על חברתה. ככה זה. את השנה הזאת ברך עלינו, למה לא את כל השנים? ככה זה. הבורא נותן את המנות במינון של שינון-היי, ימי שנה, שנה. זה הולך ונשנה. מבקשים, עד עכשיו נגמרה מנת החיים, ועכשיו יש דיון מחדש, אומרים חז"ל, ייברא או לא ייברא? עוד שנה של חיים, ואיזה סוג של חיים? יש חיים, אבל הם חיים לא איכותיים. יש חיים עם בלבולים, חיים עם כל מיני תרדות. חס וחלילה, ישנה רשימה של מי יחיה, אבל גם במי שיחיה, יש שם רשימה פנימית נוספת, האם זה יהיה מי ישקט ומי חס ושלום יתערף, הכוונה היא בלבולים. רוצים חיים של מי ישלב, שלוות הנפש, רוגע, לא עצבנות, לא חרדות, לא פעולות, לא מבוקרות. איך היא אומרת? חוסר שקט, טרדות שצצו, לא יודע מאיפה. רוצים להיכנס למנת חיים חדשה, איכותית, עם מי ירום, לא מי ישפל. עם מי ישקט, לא מי יתערף. מחפשים את זה. זה מנה חדשה. זה נקרא, ועם נברא יהלל כה. הלידה, ראש השנה ויום הכיפורים. זה 10 ימים שהם הראש של השנה. ראש של השנה נולד אז. אומר הנציב מוולוז'ין, אם ראש של השנה הוא בראש השנה, אז החודש האחרון, חודש אלול, זה כנראה החודש התשיעי. זה סוף ההיריון. ובהיריון, כידוע, אם מרגישה את עוברה, היא חשה אותו. להפך, אם היא לא חשה את העובר, היא מתחילה לפחד שמע, העובר הזה לא חי. אז מה קורה כאן? הולכים לעשות מוניטור. מה זה? יש סכנה שאולי משהו פה לא בסדר. אומר הנציב, זה אלול. אדם שמרגיש איזושהי התעוררות, קצת מתחבר אל עצמו, והבורא מתקרב, והוא מרגיש איזושהי התעוררות מסוימת, זה סימן של חיים. הוא מבטא את זה, הוא מנתב את ההתעוררות הזו, לפנקס קבלות מסוים, לחשבון מי אני, מה הם היעדים שלי בחיים. מותר להפסיק קצת את המרוץ בחודש אלול, ולחשוב עם עצמי, להתבודד בחדרי רוחי, זה כל כך חשוב. אומר המסילת ישרים, שאדם ייכנס לתוך עצמו קצת, ולא יהיה כל הזמן חברה, טלפונים, עסקים, תהיה עם עצמך קצת, תזהה מי אתה, אלול, חיתות, חיפוש, ויתורו, תכיר את עצמך. וכשאדם מרגיש צורך לעשות זאת, סימן שזה משהו חי פה, עומד להיוולד משהו חי. גם בפרק כף ב' מסתיים שם במילים, לעם נולד כי עשה, נולד, שוב דרשת חזל, ראש השנה ויום הכיפורים, לידה. ולפני לידה יש את העובר שעדיין לא נולד, אבל הוא נותן ביתות. זה מאוד מאוד לא מפריע לאמא. להפך, האם המעוברת מחפשת לראות את התנועות הללו, את הידיים, רגליים, קצת דפיקות, וזה דבר שמבטא את העובדה שעומד להיוולד פה משהו תקין, משהו חי, משהו נושם, משהו דינמי. אבל חס וחלילה, ברגע שיש מצב של שקט מוחלט, שום פעילות, זה מטריד. אדם שחושב בחודש אלול, שאין שום שינוי, סתם הכל רגיל, זה מבטא משהו. למה יהודים כל הדורות הרגישו פלצות? נכנסו, כמו שהעיד פה רב שמואל אורבך, שהוא שמע מהרב בנגיס, שאמר שאצלו בבית הכנסת, כשרק בירכו את חודש אלול, זה היה בשלהי חודש אב, והחזן אמר, ראש חודש אלול יהיה ביום זה וזה, אז כבר נשמעו קריאות שבר מפעתי בית הכנסת, מים, 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 למה מספר אנשים התעלפו שם? מה קרה? מה יש? מדוע? זה דבר מציאותי שהיה בדופק החיים של העם היהודי כל השנים. אסור להתבלבל מה, מה שנקרא כל המונה של רומי, שלא נותן לכל הפנימי הזה להישמע. הצווחות, הפעילויות יתר, הקומוניקציות ברחובות ובכל מי שצועק, לא נותן לכל הפנימי שלנו להישמע. הכל החיצוני הזה נקרא כל המון של רומי. הבלבולים האלה לא נותנים לקול הפרטי שלי להישמע. לפעמים אני לא שומע את עצמי כשאני שומע ונמצא ברעש גדול. יש עניין מה שנקרא להיכנס, לך עמי בו בחדריך. להיכנס בתוך, תתכנס בתוך עצמך, בתוך המציאות האמיתית שלך, ותכיר מה, מי, מה אתה, למה אתה. זה בעצם המטרה בהולדה העצמית הזו. עם ישראל תמיד היה במצב כזה. אדרבה, זה היה סימן של בגרות, כידוע. מי לא מפחד? לא מפחד זה מי שאין לו שכל. תינוקות לא מפחדים, אז הכדור שלהם נופל תוך כדי משחק לכביש הראשי, אז הם ירוצו לכביש, רק אמא תגיד להם, תיזהרו, מגיע פה מכונית. למה? אין שכל, אז אין דע, אין פחד. המשוואה היא מאוד פשוטה. אין דעת, אין פחד. אדם בר דעת, מראש החיישנים שלו עובדים לאתר מוקדי סכנה פוטנציאליים כדי לחיות. מי שלא מפחד, זה לא שהוא גיבור גדול, הוא פשוט טיפש גדול. לא חושב מטר קדימה, וחושב חי את ההווה. זה תמיד נמצא או בבעלי חיים שאף פעם לא מפחדים, בעלי חיים, כן, לא מבינים מצבים מסובכים, אם הם לא ממש בסכנה פיזית מיידית, טכנית, לא צופים משהו קדימה, או תינוקות, ילדים קטנים, שמשחקים בדברים מסוכנים, או שרצים למקומות, ולא מחשבנים שום דבר קדימה. אדם שיש לו קצת דעת, והוא יודע מה פירוש שנה שלמה לפנינו, הוא רוצה שנה טובה, הוא רוצה שנה עם בשורות טובות, הוא רוצה בריאות, הוא רוצה שידוכים, הוא רוצה בית מתוקן. יש לו הרבה רצונות לבנות בית השם, לא רצונות אגוצנטריים, רצונות שיהיו לו כלים נאותים למלא את היעדים. אז יש עניין שיתבודד, יבנה את הצורה היותר מתוקנת שלו, זה לא שעד היום הוא היה חס ושלום משובש או מעוות. אבל הוא פשוט בונה את עצמו עוד יותר בצורה מתוקנת, משום שזה אדם. אדם נועד להמשך העלייה, להמשך הקידום, להמשך השכלול. לכן הוא חי. אם הוא חי, משמע, יש מה לתקן. הנר דולק, אז אני ממשיך לתקן. הביטוי להמיה הזו מתבטא בזה שהתינוק זז. מרגישים, מוכרים לעשות משהו, רק רגע. אני אמשיך עם אותם פטפוטים שלי, אני אמשיך עם אותם הרגלים. בוא ננסה לנקות דברים מסוימים. ממה זה נובע? ההרגשה של הנפש לפעול דבר מה. עובר שמתחיל לנוע לקראת הלידה, התחושה של החרדה הבונה, זאת לא חרדה הורסת, זאת חרדה נורמלית, בונה, טבעית, היא מתבקשת מפני הדר גאונו יתברך. זה בא מסיבה פשוטה. כתוב בדברי המאירי, וכך אומר בספר פנים יפות על התורה, שבפסוק המפורסם שכולנו מכירים, יודעים את המשמעות של חציו הראשון, אבל חציו השני פחות כתוב. כתוב שם בחציו הראשון של הפסוק, דרשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב, וחזל דורשים על המילים הראשונות, דרשו השם בהימצאו, מתי זה הימצאו? 10 הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אלה הימים שבהם יש הנהגת מלכות בולטת, אומרים המלך הקדוש, המלך המשפט, בהימצאו. אפשר להגיע אל המלך באופן יותר זמין, אין פרוצדורות ואין עיכובים כל כך, רק תנצל את ההזדמנות. 10 הימים אלה. מה זה קראו בהיותו קרוב? זה לא נדרש מפורש בחזל, אבל על כך אומר המאירי בחיבור התשובה, וגם שם, כפי שאמרתי, בא להפלאה בספר פנים יפות, בספר פנים יפות שלו, כותב שם, שאלו ימי אלול, ששערי הרחמים פתוחים, וזה נקרא שהבורא מתקרב, קראוהו בהיותו קרוב. הוא עוד לא בהימצאו, אבל הוא מתקרב. רבותיי, מה קורה כשיש מגנט בעל עוצמה אדירה? אז כשהוא חש איזשהו ברזל, אפילו במרחק די גדול, זה כבר מזעזע את הברזל. המגנט שולח בשדה המגנטי שלו את הכוחות ומזעזע אותו. מתקרב אליו יותר, יותר מזעזע. וכן הלאה. מהו המשל הנפלא של רבנו משה חיים לוצאטו בספר מסילת ישרים בפרק ראשון? נפש האדם שואפת, כשהוא מכיר מי הוא באמת, שואפת להתקרב ליוצרה. דווקא נפשי אחריך, ביטמך ימיניך, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ואני קרבת אלוקים לי טוב. מה זה? ממשיל את זה הרמח"ל לאותו דבר שהוזכר כאן כרגע. מגנט לברזל. המצב האמיתי של משוך עבדך אל רצונך, כי אייל תערוג על אפיקי מים, כי נפשי תערוג אליך אלוקים, זה המצב האמיתי של אדם נורמלי. הוא צלם אלוקים, הוא חצוב ממקור הנשמות שהוא חלק אלוקה ממעל, ובאופן טבעי הוא כל הזמן רוצה קרבת השם, הוא כל הזמן רוצה להתקרב. איך מתקרבים? מתקרב למצוות. המילה מצווה מלשון צוותא, לחבר. המצווה מחברת בין המצווה למצווה, מחברת ביניהם, היא עושה אותם לאחד. יש תקשורת, יש קומוניקציה, אין פה נתק. האדם דבק במצווה, הוא מרגיש איזה מילוי מסוים, והמילוי הזה הוא אחד הביטויים לקרבה הזו. כשהבורא מתקרב, כשהאדם רוצה להתקרב אליו, זה משיכה של ברזל אל המגנט. מי ממשיל זאת כך? רבינו הרמח"ל שם. כשהבורא מתקרב, מה זה הבורא? הוא הנמשל של המגנט. קראוהו בהיותו קרוב, תשמע, הוא מתקרב. הקרבה הזו גורמת לנפש הישראלית איזושהי תזוזה. בדיוק כמו שאני לוקח את הגוש מגנט הגדול ומקרב אותו לאזור המסמרים, מקרב אותו לאזור הברזלים, אז הברזלים מתחילים לנוע, מתחילים לפעול ולנוע ולזוז ימינה ושמאלה. זאת התחושה של העובר שמתחיל לזוז, עובר במאי אמו צופה מסוף העולם ועד סופו. העובר הטהור הזה, הוא זז. האדם מרגיש איזושהי מוזמנתו נפס, חייבים משהו לעשות, עוד מעט ראש השון. כשאנשים, הבריס קרוב, כי מדומה אני אמר, כשאומרים לי שעוד חודש או חודשיים ראש השונה, אני כבר לא יכול לאכול. הרב סולוויצ'יק, שאומרים לי, לא כיוון שזה מכניס אותו לדיכאון, הוא מתכונן, מה זאת אומרת? האדם רוצה ורואה את העתיד, הוא לא רואה את הנאו רק. הוא מסתכל את המשך השנה, והוא מבין שעכשיו זה להיות חכם ועיניו בראשו, ורואה את הנולד, אז הוא רוצה להכין את התשתית. אז מה אני מתעסק באוכל? מה, אני עכשיו מפתם את החלק הבהמי שלי? אני רוצה להתעסק בציציות, לבנות נכון. זה כתוב שבתקופה הזו אנשים מרבים במצוות, מרבים בחיזוקים, מרבים בצדקה. הסיבה של ההתעוררות, מה שהנציב מוולוז'ין אומר, שישנם תנודות של אותו עובר, נובעת בגלל שהבורא מתקרב, אז המגנט מתחיל לזעזע. מה קורה? למה יש אנשים שלא זזים? למה ישנם חס וחלילה? אבל לפעמים, מהסיבה הפשוטה שברזל לפעמים לא זז בזמן שמגנט גדול מתקרב. ולמה? אחד מהשניים. אם המגנט מתקרב מאוד, אז כנראה יש נחיצה. יש שם קיר. יש שם בטונים. ולא נותן לשדה המגנטי להתפשט לכיוון הברזל, אז הברזל לא זזה בכלל. יש לפעמים שחס וחלילה ישנם שכבות מאוד גדולות על גבי נפש האדם. אז אפילו שהבורא נמצא פה, זה לא אומר לו כלום. ממשיך לישון, ממשיך לצחוק, ממשיך בהנהגות. מה קרה? הוא נפש ישראל. התשובה, כן, זה חסום. זה חצוץ, זה מוסתר. וכאן צריכה להתבצע פעולה מאוד נואשת אבל חזקה, שחזל קוראים לה התנערי מאפר קומי, התעוררי. אומרים חזל, כהדה תרנגולתה. מי ששם הלב, תרנגולת שמתפלשת באפרים, בבוץ, היא מתמלאת לפעמים בבוץ, כל נוצה ונוצה, מלוכלכת בצורה נוראית, בין הנוצות, מרווי. אם יבוא פועל וינקה שם הנוצה אחרי נוצה, כמה שהוא יעבוד שעות, תמיד יישאר קצת פה וקצת שם. אבל אם התרנגולת עצמה נותנת תזוזה אחת, התנערות פנימית אחת, היא מסלקת את כל הדברים שנדבקו, כאחת. זה מה שחזל נשילו, התעוררי, התנערי, כהדה, תרנגולת, כאותה תרנגולת. זה מה שאמר רבינו יונה, אם האדם לא יעורר את עצמו, מה יועילו המוסרים? אם האדם לא יעורר את עצמו באופן יזום, מי יצליח לעורר אותו? הוא צריך בעצמו להציט את עצמו, לעשות איזושהי התעוררות התחלתית. ועל כך פותח רבינו יונה ואומר, משפט ראשון שלו, ממש בסעיף הראשון בספר שערי תשובה, שהבורא הבטיח שלמרות שאדם אין יד טבעו משגת לחזור בתשובה, הוא באמת שקוע בדברים אחרים וחצוץ בהמון מחיצות, ועל פי הטבע הוא באמת לא יכול לחזור. אבל אם הוא יתחיל, אם הוא יתחיל לפעול קצת, יעזור השם למי שאין יד טבעה משגת, אבל בתנאי שאתה מתחיל ואתה מתעורר, שנאמר, ומה על השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. זה הפסוק של אלול, ולא במקרה הרמז נמצא בדיוק בפסוק הזה. ומל, הבורא מייצר פה ויוסף פה מה שנקרא מילה, ברית מילה, מילת הלב. והמילה הזאת תבוצע בתנאי אחד, שאתה מתחיל. לכן המילה אלול כידוע, אומר הבעל הטורים, כאן על הפסוק הזה, רמז, זה לא רמז שמישהו ימציא, רמז של קדמוננו שהבינו שתמור פה איזה עומק מסוים. כאן, באלול, תתחיל ויתבצע לאחר מכן ומל. ואסור לאדם להתייאש ולומר, אין לי סיכוי, אני לעולם לא יהיה צדיק, אין לי סיכוי, אני טיפוס כליל, אני טיפוס קשה להשתנות, הדברים האלה לא יזוזו אף פעם, אני כבר ניסיתי שנה אחרי שנה, חס וחלילה. מאוד התפעלתי מבורד של הבעל שם טוב כל כך, שאמר, בסליחות מתחילים איזה פסוק, כתוב שם, פתאום מדברים על הים, ושיש השם שם חול גבול לים, השם שם חול גבול לים, ובסוג גליו, בסוג גליו אתה תשבחן. מה פירוש הפסוק הזה? בסוג עליו, כשהגלים מגיעים לסו, לסי, מתנסים, אתה תשבחם. אומר הבעל השם טוב, תשמע, תעבור פעם בים, תראה. הרי זה אחד הפלאים הגדולים. הצבת כל גבולות ארץ, השם שם כל גבול הים. העולם היה מים, והשם אמר, יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה, וזהו זה. אין שום בעיה לים להציף את היבשה, יש מספיק מים. אבל הגלים מגיעים ומגיעים ומגיעים עד שהם נעצרים ומושפלים. הגלים האלה, יש לי שאלה אליהם, אתם רואים שזה לא יעזור לכם שום דבר? אין. אתם מגיעים לקו החוף, זהו זה. סוכת המציל במקום, היא לעולם לא תוצף, היא תמיד תישאר שם במקום. מה הגלים האלה עד הרגע האחרון ממשיכים להתנסה אל על? תלמד מאות מיליארדי גלים לפניך שלא הצליחו לפרוץ. מה אתה גואש כל כך? תשובה היא, הוא לא מתייאש. אולי הפעם אני אוכל... אולי הפעם אני אוכל לפרוץ את הקו הזה? אז הוא ממשיך בשצף קצף, להמשיך להתנסה אל על, ומתעקש ומתעקש. אבל הקדוש ברוך הוא קבע עד כאן. אז הבורא משבח את הנחישות הזו. אמר הבעל שם טוב, הבורא משבח בסוג עליו, אתה תשבחם. תראה איך שהיא מתעקשת. למרות הנפילות של שבע יפול צדיק, בכל זאת הוא ממשיך. אז אני עושה לו וכאן. זה המעלה המיוחדת שיש כאן. לכן, אין ספק ש... בזמן הזה יש כאן צורך להתחיל והבורא משלים. אני רוצה להזכיר פה דבר שהוא מאוד מאוד מתאים, כתוב בספר יצירה, וזה הזמן של ההתבוננות. כל חודש משני מסר חודשי השנה יש לו אות שמייחדת אותו. האות שמייחדת את חודש אלול, האות יוד, יוד. כל חודש יש מעשה שמאפיין אותו, והוא שורש הפנימי של הזמן הזה. לדוגמה, חודש שבט, המעשה שמאפיין את המציאות של החודש הזה, שמייצג משהו פנימי בו, הוא לאיתה. לאיתה, הלאיתהו, חודש אדר, שחוק. חודש ניסן, דיבור. חודש יר, הרהור. חודש סיוון, הילוך, בחוקותיי תלכו. אחרי זה יש תמוז אב אלול, שהפעולות הן ראייה, תמוז זה לראות נכון. אב, שמיעה, שמע ישראל, ואלול מעשה. ככה זה. כך נאמר במשנה, מעשה כנגד אלול. ורמז לדבר, מתי משה עשה את הלוחות השניות? פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו, על הלוחות הראשונים אשר שיברת, באלול. הלוחות השניות האלה ניתנו ביוד בתשרי, מתן לוחות שניות. אבל הפסילה, העשייה, הפיסול, העיצוב של האישיות, כידוע, הלוחות מייצגות לב. הפיסול של אותם לוחות של כותבי מלוח ליבך היה באלול כנגד מעשה. יש כאן הערה מאוד מרתקת שהעירו תלמידי חכמים מובהקים. כידוע, האות יוד מסמלת את עולם הרוח. האות יוד, אומר רש"י, באז ישיר משה, תמיד האות יוד היא אות שימושית שהם משתמשים בה בעתיד. יעשה, יפעל, יפקיד, אז ישיר משה. אומר יוד על, רש"י, יוד על שם המחשוב נאמר. יוד זה אות שמבטאת חשיבה, דעת, ידלה, יהודי. כידוע, נאמר בפסוק, כי ביוד קי השם צור עולמים, כי בקה השם צור עולמים, דורשים חזל, העולם, השם ברא את העולם הזה באות ה' ואת העולם הבא באות יוד. איש ואישה זכו שכינה ביניהם, אומר שם רש"י במסכת יבמות, אש ואש, יוד באיש, ה' באישה. וזה השילוב הנכון. היוד, בחינת הרוח באיש, ה' בחינת הגשם, וזה השילוב. יוד והי. אש עם אש, כשיוד והי נמצא בתוכם, וכשישנה שכינה ביניהם, שלום ביניהם. וכששכינה מסתלקת חס ושלום מהבית הזה ואין יוד והי, נשאר אש ואש אוכלתם. יוד מבטא את מציאות הרוח. אז אלול זה יוד, והמעשה הוא המעשה המאפיין את אלול. יוד ומעשה זה תרתי דסתרי. מעשה זה עולם הגשם. יוד זה עולם הרוח, החשיבה, הנשמה. והאות שמאפיינת את חודש אלול, יוד. והפעולה שמאפיינת את חודש אלול, מעשה דווקא. איך זה הולך? התשובה היא, היא הנותנת. אנחנו סוף כל סוף נמצאים בעולם הזה. העולם הזה זה הפוסדור כאן. יש לבחון מחדש. יש לרענן מחדש בחודש ה-12. לא לישון. בפירוש אורו ישנים משנתכם, תוקים בשופר כל בוקר. לעורר פירושו, לא לתת לעסק לזרום אוטומט, לא להירדם, להתעורר, לעורר, לעורר, להזרים אותו, לתת רוח במעשה, להפיח רוח בעצמות היבשות, לא לעשות מעשים מצוות אנשים מלומדה, להתחיל להבין את עומקים של העניין. ישנם שני מצוות שהרמב״ם אומר את אותו רעיון במצוות הללו, מזוזה ושופר. שופר אומר הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר, מלכות תשובה, גזרת הכתובי, מכל מקום רמז יש בדבר. אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, אלה השוכחים את האמת בהבלי הזמן. שכחה, העולם בטבעו משכח. אמרו כבר גדולים, שתינוק במאי אמו, העובר, מלך למדו כל התורה כולה, כשהוא בא לאוויר העולם משכח, מה משכח אותו? עצם ההגעה לאוויר העולם, כל המונה של רומי, מה שהולך ברמזורים, בכבישים, בהמונה, זה פעולה משכחת. אם אני לא עושה פעולה יזומה נגד, אוטומטית הוא שוכח את האמת ונשחק באבלי הזמן. אז השופר תפקידו להחריד אותו, לא לתק לעסק לזרום מונוטונית. יש עוד פעולה כזו. איפה עושים אותה? לפני הכניסה לבית, וכשיוצאים מהבית, מסתכלים במזוזה, אומר הרמב״ם, ואז האדם נזכר בידיעת צור העולמים, שאין דבר העומד וקיים לעד ולנצח נצחים, אלא ידיעת צור העולמים. למה דווקא לפני שנכנס לבית? בית זה מקום שיושנים בו. בית זה מקום שמטפחים בו את החלק הגופני. וטיפוח חלק גופני מרדים חלק רוחני. זה תרתי דסתרי. אם אדם לא הופך לגמרי את הגוף למשכן לש, הוא מתפח את הבית. אם שמתם לב, כבר העירו על כך שהמילה ישן וישן באותיות לשון הקודש הם אותן אותיות, ולכאורה שני משמעויות שונות. בכל שפה זה אחרת. יידיש, ישן, הרשלופט. ישן, אלט, סליפינג, אולד. משמעות שונה. בלשון הקודש אותן אותיות. יוד, שין, נון, ישן. למה? משום שהשורש הפנימי הוא אותו שורש, כידוע בלשון הקודש, שהיא לשון עצמותית ולא לשון הסכמית של יצירת קומוניקציה באלמה. אדם ישן לא מחדש כלום, הוא חוזר ומתעורר במצב הקודם שלו. אין, הוא לא יוצר, הוא לא... המטרה של האדם זה התחדשי כנשר נעורייכי. וכאן כשהוא במצב של ישן, הוא נשאר ישן. תתעורר. איך אמרו ליונה לפני שעשו את מה שעשו? מה לך נרדם? קום קרא אל אלוקיך. וכידוע, הגאון מבילנה שיונה זה אתו נשמה, והאונייה זה עברי הגוף. וכידוע, הגוף הזה נמצא ורוצה לברוח מאת השם תרשישה, לחפש כסף, וירד יפו, לחפש דברים יפים, ורוצה לברוח מאת השם, והשם שולח לו איתותים ואיתותים, ושערות ושערות, עד שהוא רואה שלא יעזור לו כלום. היונה, הנשמה הזו, בסוף עושה את מטרתה. למה לברוח? לא שייך לברוח. אנא מפניך אברח. כמה מתאים שהפרשיות האלה שאנחנו קוראים אותן כרגע, בחודש אלול, התחלנו בשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ושפטו את העם משפט צדק, אומר השלה הקדוש, יש בגולגלתו של אדם שבע שערים, שבעה שערים, שני עיניים, שני אוזניים, שני נחיריים ופה אחד. תעמיד שופטים בשערים האלה שהם שערי הכניסה אל ההוויה שלך, אל הרוח שלך, אל הנשמה שלך. ולאחר שהחלטת במשפט צדק מה כן ומה לא, שים שוטרים. יש אנשים שמחזקים את עצמם באלול עם גדרים שונים, עם כנסות שונים, עם קצת שקל לצדקה, חיזוקים שונים, שני עיניים, מה לראות ומה לא לראות. עיניים גם זה אמצעי הבאה. תביע סבר פנים יפות, תהיה נחמד יותר. שופטים בשני העיניים, שני אוזניים, מה לשמוע ומה לא לשמוע, תחליט החלטות. האיש הזה, אתה יודע שהוא תמיד אומר דברים לא ראויים, תדאג לצאת ממנו, למצוא נתיבים ממנו. שני נחיריים, תמיד זה ביטוי כידוע לכעס, כי אש תוקד באפי ותיקד, כן, אש קדחה באפי ותיקד את שאול תחתית. לכעוס, כן, לא, ודאי שלא. הרמב״ם כותב, אף פעם אסור לכעוס. אילה מה השם ברא את מידת הכעס? כעס הפנים, לא כעס הלב, כדי לעורר משמעת ולהטיל את חידיתו, קצת להטיל דרך של חינוך. תשמור על שני הנחיריים האלה, על המשמעות שלהם. פה, מי מדבר על השופטים, על הפה, כידוע, מה לדבר, מה לא לדבר, מה לאכול, מה לא לאכול. לאחר שפתחנו בשופטים את אלול, עוברים לכי תצא למלחמה על אויביך. אומר הארי הקדוש בספר הליקוטים, קצת מזה מופע מוביע באורחיים הקדוש והמקור הוא בזוהר. כידוע, מדובר על יציאה לאויב האמיתי. מי אני? רוח. הגוף מעטפת, אבל הוא מבלבל. הוא מושך לכיוונים שמרדימים את ההוויה האמיתית שלי. הוא עושה תרגילי השכה. הוא זורע ערפל קרב. הוא אותה מעטה של שחרות, לא מאפשר לי לראות את האמת. אני רוצה לפזר את הערפל הזה. כי תצא, היוזמה תהיה מצדך. כי תצא למלחמה על אויביך, אז כשאתה יוזם, לא מחכה שתותקף, ואז אתה כבר חצי שבור. תצא ותיזום יוזמה, אז הוא לתנו השם הלוקח בידיך, ושבית השוויו. וראית בשברה, בשוויה, יפת תואר. מה זה? אומר הזוהר, זאת הנשמה שנקראת יפת תואר. אתה פתאום יצאת למלחמה, ניקית את המחיצות שלא נתנו לברזל להתקרב למגנט. הברזל הזה, כן, נשמתך, לא הרגישה התעוררות. למה? היו קירות, היו בטונים, היו מחיצות, והבורא מתקרב, קראו בי אותו קרוב, ואמור להיות מצב שכשמגנט בעוצמה כזו מתקרב, כזה שדה מגנטי אלים ותקיף יש פה, שמזיז את כל הברזלים, והוא לא חולי ולא מרגיש. לא מרגיש כלום האיש הזה. למה? היצר פשוט עוטה עליו רצונות שונים, והחלטת להקים מלחמה, השיב מלחמה שערה. שמעת שיחות, שמעת הרצאות, התעוררת לבד, החלטת אני רוצה משהו לעשות. פתאום אתה רוצה, ואתה אפילו חושק. דווקא נפשי אחריך, ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך. אני רוצה לרצות. כמה אנשים אומרים לנו, תשמע, אני מבין שתורה זה חשוב, אני מבינה שצדיקות אמיתית וצניעות זה דבר אמיתי, אבל אין לי את הרצון לזה. אני רוצה להדליק את הרצון. רצון זה אותיות צינור. איך אני מחבר את עצמי לזה? אז אני זוכר את מורי ורבי, מאות פעמים, בדמעות שליש, שלשולס ושאבס, בוכה בידיד נפש אובו רחמון, שאלנו כאילו, בוכה, אמר לו, זה, הוא אומר לי, זה נקרא לבכות בשבת? זה ערגה ודמעות של כיסופים ודבקות של הנשמה לשורשה. ומה אני מבקש שם? אב הרחמן, אתה ידיד שלי, ידיד זה אותיות יד יד, אני יד יד איתך. השם הוא ידיד של האדם, זה אחד. משוך עבדך אל רצונך, תמשוך אותי אל הרצון שלך. זה נקרא היום, אני רוצה להיות רוצה. השכל מבין, אבל הגוף לא רוצה. אין לו חשק, הוא לא מוצא טעם במצווה, הוא לא מוצא טעם בלימוד. אבל בשכל לפחות הוא מבין, אז תבכה על כך שאתה לא מרגיש. זוכרני שהוא סיפר הרב אורי זוהר, שבתפילה הראשונה שהוא התפלל מול קיר, והתפלל והוא שוכנע, והרב זילברמן בעיר העתיקה זצל שכנע, ושנה וחצי, שנתיים, גמרנו, שם כיפה, זה ממש היה טונות על הראש. והנה, עמד, הוא הרגיש כזה מוזר, הוא הרגיש כזה מסכן, הוא מבין שהכל אמת, אבל הלב שלו בא לאימו, הוא מדבר לבלוקים, הוא מדבר לטיח, הוא מדבר לטיח, אתה גיבור, הוא הרגיש כזה מוזר להבין. אז הוא שם את הסידור בצד, ובכה לבורא, השם, אתה שומע אותי, תן לי הרגשה שאני מדבר אליך. תכניס בליבי הרגשה. רבותיי, הוא התחיל לבכות, וזאת התפילה המעולה ביותר, העליונה ביותר. תן לי איתות, תן לי הרגשה פנימית בנשמתי, שאנחנו מתקשרים יחד. שיראה אותו אדם היום איך הוא מתפלל. שיראה אנשים שמבינים מה זה תפילה, אותיות פתילה. פתילה מחברת בין הלהבה לבין השמן. פתילה מחברת בין הלהבה, נר השם נשמת אדם, לבין השמן, שזה החלק הפיזי שגורם לבעירה הזו. תפילה. דווקא משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל, אני רוצה להיות כמו אייל שתהרוג על אפיקי מים, ישתחווה אל מול הדרך, יערב לו ידידותיך, אני מבקש ממך שיהיה לי מתוק דף גמורה, ללמוד בעיון גמורה, ראשון עם אחרון עם מצווה, שיערב לו, הידידות איתך תערב לו, יותר מנופת צוף וכל טעם, מכל אוכל, מכל ביגוד, מכל הנאה אחרת, הדור נאה זיו העולם, נפשי חולת אהבתך, אני חולה, אין לי אהבה אליך, אין את הוחשקת הזה באותה נשמה. אז תרפא אותי, אנא קל נרפן עלה. תרפא את הנשמה שאין לה תאהבה אליך, היא חסומה. איך תרפא אותה? בהראות לנועם זיווך. תראה את המתיקות שאני אחוש וערבנו. אז תתחזק ותתרפא אותה נשמה. והייתה לה שמחת עולם. אתה רואה את היפת תואר. פצחת במלחמה. אתה רואה, מה אתה עושה דבר ראשון? סלק את המחיצות. מה זה? והבטה אל תוך ביתך, בית המדרש כתוב שם. וגילך את ראשה, אומר הארי, המקור בזוהר, לסלק את הדעות הקלוקלות, את הדעות שנדבקו בראש, וגילך את ראשה, שיער אותיות רשע, שיער אותיות עושר, כל מיני לוקסוסים מיותרים, דעות ורצונות זרים שאינם נכונים, תגלח את הראש, כלומר, שיער הראש, ועשתה את ציפורניה. יש עוד חוסם, מה שנקרא ידיים, ציפורניים זה ביטוי ללוקסוסים, למותרות, משהו שלא צריך אותו. ועשתה את ציפורניה, אומר פירוש נוסף, למעל נחדל מעושק ידינו, גזל, אלבונות, תנקו את החלקים שנוגעים ליד, לציפורניים, לדוקרנויות שונות, לנקות את החלקים הללו. ואז, הוא אומר, אז ברגע הזה, והסירה את סמלת שוויה מעליה, כל האבונות יוצרים מה שנקרא את הסמלת שוויה, את הלבוש המעלה, נועל הנוראי הזה, ואז אפשר להתקרב באמת, והקירוב הזה זה הדבקות האמיתית בבורא העולם. דווקא נפשי אחריך ביתמך ימיניך, זה כי תצא הארי, משפט אחרי משפט, אני רוצה לחזור לעצמי, אני רוצה לממש את מה שאני רוצה באמת להיות, ולא כל מיני דיבוקים של אבקות שנדבקו בראש וביד, בתפילין של ראש וגילחה את ראשה, ובתפילין של יד, ועשתה את ציפורניה. לנקות את החוצצים, ואז לפתע אתה רואה שהיהודי הזה שומע על שיעור, על הרצאה, על איזה דקדוק יתר בהלכה. הוא ניצט. למה הוא ניצט? המגנט התקרב לשטח. הוא קרוב ליוצרו. אז כל דבר שסוטה ממסלול הדרך הנכונה היהודית, מבלבל אותו, מרגיז אותו, גורם לו תאוות רשעים תובד, מה פתאום? ולהפך הוא נמשך לכל דבר שבקדושה, נמשך לכל דבר שבתפילה, לדבר שבצניעות. למה? הוא קרוב. הוא התקרב, הוא סילק את המחיצות, ואז הוא מרגיש מתיקות אינסופית ביישום עצמי, במילוי עצמי, בהגשמה עצמית של מה שהוא באמת, בנתינת מזון אמיתי לחסרים האמיתיים של נפשו. ואז אין לו את הקונפליקטים, את ההתלבטויות, יש לו מצב של ישרי לב שמחה. מתי האדם שמח? כשהוא משלים בין הגוף לנשמה. קונפליקט המלך בגמטריה ספק, זה כשהגוף מושך ימינה והנשמה לא תוותר אף פעם, ואז בפנים יש לו מאבקים וקונפליקטים וכל מיני מלחמות פנימיות וחוסר שקט. אבל כשאדם שלם עם עצמו, מתי אדם שמח? חתונה מגיע לשלמות, בר מצווה, שלמות מסוימת, ברית מילה, שלמות מסוימת, השלמות המוחלטת שאדם מוצא את הבית ומשלים את נשמתו. שמחה תמיד במצב שלם. המצב הזה שהוא לא נלחם עם מישהו, אלא ישרי לב שמחה. זה המצב שמעורר אצל האדם את המציאות של שמחה. כשהוא ישר, קו ישראל, ישר קל, ההפך הגמור מעמלק, אותיות מעוקל, שהוא בגמטריה ספק 240. ישראל, זה המצב שלנו באלול. לכן, ישמחו השמיים ותגל הארץ, כי בא השם לשפוט את הארץ. זה לא מפחיד. כל אחד מבין שאנרכיה זה מצב מפסיד. מפחיד. אין שליטה, אין פיקוח, אין כללים. אבל שיש משפט, ויש הנהגה, ויש חשבון, ואדם יכול להתקרב עוד מן הטובות שהיטיב עמנו השם, אז הוא שמח שמנקים אותו. הוא שמח שהוא חוזר הביתה. הוא שמח שהוא חוזר לעצמו. הוא כבר מחכה לימים הללו. אז יש פה וגילו ברעדה. זה לא סותר הגילה עם הרעדה הזו. במקום גילה שם, זה ביחד. לכן אין ספק, בזמן הזה, זה הזמן שבעצמו צועק לאלול, כפי שאמרנו, אלול, ועללי ית הראה, ויתורו את ארץ כנען, תיור וחיפוש וריגול והתעסקות של נחפשת דרכינו. וזו הרגשה כל כך טובה, שאדם מנקה כל מיני אבקות וכל מיני לכלוכים שהיו רדומים שם במשך חודשים ארוכים, ומתחדש כנשר, מתחדש כאדם, מתעורר כאותה תרנגולת, ומופיע צח וטהור, ובכך הוא מופיע כאדם חדש ביום הכיפורים, שזוכה לסייעתא דשמיא, ושנזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומאושרת, בשורות טובות, וכולנו יאיר עלינו בקרוב אור חדש, יאיר על ציון, ונזכה כולנו במהרה לאורו, אמן.